נתחיל לפי הסדר? לפי הסדר, ישועה. גלעד. שם פרטי גלעד. גלעד, חבוד. רגע שנייה, מפטפטים פה. כן. הסגולה המאוד גדולה זה המידות הזאת. זה המידות הקשות. זאת הסגולה הגדולה. אני רוצה רגע להסביר את סוגיית המידות. אתמול הרגשתי שאולי לא מספיק חידדנו את זה. אני רוצה להסביר רגע, שנייה אחת. בואו נסביר רגע. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מעל למידות. מה זה מידה? מידה מלשון מדידה. כלומר, מדוד, משהו מדוד. נכון? אני לובש חולצה לארג', בסדר? אז זה מידה, זה נקרא מידה. המילה מידה, במובן של מידות, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מודד את עצמו, תודה רבה, שהקדוש ברוך הוא מודד את עצמו במידה מסוימת להתגלות בעולם בצורה מסוימת של אותה, של אותה מידה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעל למידה. בואו ניקח אולי את שתי דוגמאות היסוד לסוגיה הזו. בסדר? הקדוש ברוך הוא מעל הזמן ומעל המקום. נכון? הוא מעל הזמן היה הווה ויהיה. ומעל המקום הוא מקומו של עולם, אין העולם מקומו. מצד שני, הקדוש ברוך הוא בחר בעולם הזה להתגלות בזמן. אז הוא קבע למשל, שכל יום שביעי מאז בריאת העולם, הוא מתגלה במציאות שנקראת שבת. ככה הוא קבע. היי, תגיד חנה, למה לא כל יום שבת? את יכולה להגיד, ריבונו של עולם החליט שפעם בשבוע, מאז בריאת העולם, כל יום שביעי, שווה שבת. זהו. ככה גם הוא החליט. אז נכון שהקדושה האלוהית הייתה יכולה לחול, במדרגת השבת הייתה יכולה לחול כל יום במשך השבוע, ואולי אפילו קדושת השבת הייתה יכולה להיות יותר עליונה מאשר היא, נגיד. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שרק אחד חלקי שבע, ורק ביום השביעי. זהו. אם כן, הקדוש ברוך הוא מעל הזמן. אבל הוא, אלוקותו, קדושתו, נקרא לזה ככה, מתגלה בזמן. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא מדד מידה, שנקראת שביעית מהזמן, והיום השביעי, ובמידה הזאת הוא החליט שהוא מתגלה למרות שהוא מעבר למידה. דוגמה שנייה, הקדוש ברוך הוא מעל המקום. הוא לא קשור למקום. אבל הקדוש ברוך הוא למשל החליט שהמקום שבו הוא מתגלה נקרא לזה השגחה פרטית, בהערה פרטית, בהשגחה ישירה, ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא יכל להחליט שגם בחוץ לארץ הוא מתגלה ככה. הוא החליט לו שרק בארץ ישראל הוא מתגלה ככה. למה? ככה. ככה הוא מדד. אם כן, הקדוש ברוך הוא מעל למידות, אבל הוא מתגלה בעולמנו דרך מידות. למשל, ייקח דוגמה שלישית בהקשר אחר, הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני כשליח ציבור עטוף בטלית, למשה רבנו, והתגלה בקריאת ים סוף כגיבור מלחמה. לכן, הקדוש ברוך הוא מדד את המידה שנקראת גיבור מלחמה שמתאימה להופעתו בים סוף, ומדד את המידה שנקראת שליח ציבור עטוף בטלית שמתאימה למעמד הר סיני ומתן תורה. ומה קורה שמשה רבנו ועם ישראל שצריכים ללכת במידותיו מה הוא אפתה, כלומר מה הוא רחום אפתה רחום, מה הוא התעטף כשליח ציבור עטוף בטלית במה שיקרה, במה שנקרא אז מעמד הר סיני ומתן תורה, אפתה כל הדורות מה שהוא מעמד הר סיני ומעמד מתן תורה, אפתה תתעטף כשליח ציבור עטוף בטלית, ומה הוא התעטף במה שאז קריאת ים סוף כגיבור מלחמה, אפתה תתעטף כל ההיסטוריה מה שהוא בחינת קריאת ים סוף כגיבור מלחמה. מה קרה כשזה השתבש? למשל, שבים סוף, משה רבנו התעטף כשליח ציבור עטוף בטלית. התחיל להתפלל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? עכשיו זה לא זמן ששליח ציבור עטוף בטלית. עכשיו אני מדוד במידה אחרת. עכשיו אני מדוד כגיבור מלחמה. דבר בני ישראל וישראל. אם כן, הקדוש ברוך הוא מעל המידות, הוא מתגלה בעולמנו במידות. עד לפה בסדר? יפה. שלב א', שלב ב'. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו במידות, עכשיו בנקודה שקשורה אלינו, הוא מתגלה בכלל המידות. היות והקדוש ברוך הוא הכל, כולל הכל, כי הוא מקור הכל, אז הוא מתגלה בהכל. אז זה הרבה יותר אלוהי להתגלות בכלל המידות מאשר בחלק מהמידות. לכן אם היינו אומרים, כמו שאומר הרב קוק, כמו שאומרת הנצרות, שהקדוש ברוך הוא, שהאלוהים מתגלה רק במידות הטובות, האלוהים הוא אלוהי החסד. ולכן אין דין אצל אלוהים. ולכן מי שרוצה להיות קרוב אל אלוהים יכול להיות. אין עם שאלוהים בחר שדרכו הוא מתגלה. כי כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך העם הזה, למשל, עם ישראל, כל מי שהוא מחוץ לעם ישראל, הוא בחוץ, אתה קצב את הדין, אתה שם את הדין. אבל אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אלוהי החסד, אז כל אחד יכול. אז אם כן, הנצרות זה דת להמוני? כל אחד יכול, דוגמה אחת, כן? אם כן, בעצם מה יוצא? שהקדוש ברוך הוא מעל המידות. הוא מתגלה בעולמנו במידות. באיזה מידות הוא מתגלה? בהכל. אם כן, ככל שהוא מתגלה בעולמנו ביותר מידות עד כדי כלל המידות, זה יותר אלוהי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא שתל, נטע כתכונה, כטבע, בעם אחד, את האפשרות לגלות אותו בכלל מידותיו. לכן הסגולה הישראלית, הנה הגענו לנקודה שגילת, הסגולה הישראלית היא בעצם היכולת לגלות את הבורא בכלל מידותיו. זאת מתנה לגלות את הבורא בכלל מידותיו. ואם נתחבר עכשיו למה שאמרנו אתמול, היות ויותר קל לגלות את הטוב האלוהי במידות שאנחנו קוראים להם טובות, ויותר קשה לגלות את הטוב האלוהי במידות שאנחנו קוראים להם בטעות רעות, אבל הן באמת קשות, אם כן יוצא שהייחודיות שבהם מתייחדים ישראל, זה דווקא המידות הקשות, ולא המידות הטובות. כי זה הגילוי של הטוב האלוהי בצורה יותר קשה. עכשיו זה יותר טוב? קצת יותר טוב. ברוך השם. מה? מה הוא הפני? לא יודע מה אתה מתכוון, אנחנו נדבר על מידות, אם זאת השאלה. נדבר עוד על מידות. חבודה, זה בואו מה שעכשיו דיברנו? מה?
זה הגילוי יותר טוב במידות קשות.
היית אתמול בשיעור? אני לא חוזר. ברוך הבא, השיעור הזה הוא יום אחרי יום. היית פה מאלף אלול? החלטתי להיות קשוח היום. לך המידות הקשות. הנה, פה אתם רואים למשל שמידת הקשיחות היא מידה טובה. באמת? ברוך הבא. בצל קורתנו. אבל צריך להשלים את כל מה שלמדנו. בסדר? ברוך הבא. יש שני סוגי שיעורים במכון מירי, שיעורים שהם נקודתיים, כל אחד יכול להיכנס. יש שיעורים שהם רציפים, שיעור אחרי שיעור. מומלץ מאוד 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 לא להיכנס אם אין רצף. השיעור הזה, יתרונו זה חסרונו. היתרון זה הרצף, החיסרון זה אי הרצף. בסדר? טוב או לא?
כן.
ברוך הבא. כן. לא דיברתי רק אליו, דיברתי לכל מי שהוא נכנס... חד פעמי, דו פעמי. יאיר, בבקשה.
איך בדיוק עם ישראל מגלה את השם בפועל?
אתה חוזר בשאלה של גלעד. אנחנו עכשיו בכנסת ישראל או בעם ישראל?
בכנסת ישראל.
אתה שואל שאלה פשוטה. איך אני כעם ישראל מגלה את מידת הביישנות האלוקית? ישראל ביישני. איך אני? שנייה, לא יודעת, אני באמצע המשפט. רגע, אני באמצע המשפט. איך אני כעם ישראל מגלה את מידת העזות האלוקית? זה קצת יותר מסובך. קדם עוד שלב אחד. איך אני כעם ישראל מגלה את מידת האכזריות האלוקית? הנקמנות האלוקית? זה יותר קשה. נגיע לשם. אבל בוא נאמר ככה, שכשאנחנו יוצאים לרחוב, אנחנו מגלים מהר מאוד את ישראל הקשנים, ישראל קנאים, ישראל חצופים. כן או לא?
כן.
כן, פשוט תעלה על אוטו, תתחיל לנסוע בכביש, תגלה את זה מהר מאוד. אבל אנחנו לא בעם ישראל עכשיו, אנחנו בכנסת ישראל. אנחנו עכשיו מדברים על ההופעות השליליות של המידות האלה, אבל אם הן מופיעות בצורה שלילית זה מראה שהן קיימות. רגע, יאיר מדבר.
אז אני רק אחדד את זה, אפשר להגיד שבעצם
צריך רק להסביר את עצמי שנייה. אני מברך בשקט ולא בקול רם, כי פעם הרב אליהו בזאת השם רפואה שלמה אמר בשיעור שמי ש מברך כשיש הקלטה או בשידור חי או כשיש הקלטה, ומי שנמצא נגיד עכשיו בווידאו שרואה את השיעור הזה בשידור חי או יראה אחרי זה באינטרנט עונה אמן, זאת אמן יתומה. נכון? לא נממן על קריאת המגילה ברדיו, נכון? לכן אני מברך בקול שקט. אתם בטח מתפלאים למה אני מברך בקול רם כדי שתענו אמן. אז כך, מה? אני שמעתי אישית מהרב אליהו את הפסק הזה. אם אני לא טועה, אפילו פעם שאלתי אותו, אני לא בטוח שאלתי אותו, אבל שמעתי את זה בשיעור. חד משמעי. לכן אני נוהג לברך בכל שקט, כדי שאלה ששאלו אותו, או שאני שאלתי אותו, אני כבר לא זוכר, אדם שמעביר שיעור ואנשים רואים אותו בשידור חי על השיעור לוויין שלו שאלו, אני חושב האם לברך בכל רם ובכל שקט? הוא אמר בכל שקט, כי אלה שיענו אמן איתו מה שלא מכירים את ההלכה שלא נממן דרך מכשיר מיקרופון או מיקרופון כן, אבל נגיד הקלטה זאת אמן איתו מה? טוב, אני מקווה שפתרתי ספק שכבר אין לכם אומץ לשאול משום מה הרבה זמן. למה לא שאלתם את זה? אתה מתבייש ממני? גזמת. ככה רב אליהו, מה אני אעשה? טוב, ברק, אתה קצת קשור לרב? אתה מכיר את הפסק הזה?
כן.
מה? שמעת איזה פעם? כמה פעמים את זה? אז אני צודק. ברוך השם, אתה איתי. לא, בבקשה. איפה היינו? יאיר, כן, היינו באמצע יאיר.
אז אני... אחרי זה, אז בעצם אומה שהיא לא אמורה אז לגלות את השם בכל מידותיו, היא רק כמידות הרבה קשות, למשל. אז כביכול...
המידות, בוא נגיד את עקרונית, המידות שיותר קל לגלות את הטוב האלוהי.
בדיוק, אז כביכול, אז אם מסתכל, אז מבחוץ, אז הם נראים אולי יותר נחמדים...
הם נראים יותר מנומסים... הרי זאת הטענה של כל מי שגר בחוץ לארץ, או פעם תהיה בחוץ לארץ, כמה הגויים מנומסים וכמה יהודים חוצפנים. הנה, סוף סוף אנחנו מתחילים להבין מאיפה זה נובע. כלומר, זה בסדר שאתה שומע משפט כזה. כלומר, מה זה בסדר? זה לא בסדר בתוצאה, אבל זה מראה שהפוטנציאל נמצא, שהסגולה קיימת. ברגע שישראל לא יהיו חצופים, יהיו לנו קושיות. ברגע שלא נהיו חצופים, זה מראה שמשהו כאן נשתבש.
בגלל
זה
כרגע לתחמדים ולא
לשאול שאלות,
למשל,
כדוגמה, אבא אסלוני? יש גויים, עוד פעם, יש, אני לא יודע, באמת, אתה היית בחוץ לארץ? מה? תקופה משמעותית?
כן.
אני לא הייתי ברוך השם, אבל לא מתכן להיות אף פעם. אבל אתה בטח ראית כל מיני התנהגויות, בכל מיני מצבים בחיים. זה הרבה יותר. מה? לא, זה הרבה יותר עדין, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר... מה שנקרא דיסטנס, לא מתקרבים, לא מתקרבים. עזוב עכשיו צבוע לצבוע, אני רוצה, בוא ננתח את זה ברמה שאנחנו מדברים עכשיו. נכון? זה הרבה יותר קר, הרבה יותר מרחוק, נכון? זה מאוד לא ישראלי לא לשאול למה אתה לא מברך על כוס הקפה בכל רם. זה מאוד לא ישראלי. מה אתה עושה להגיד מתי תיאום?
אני חושב שזה צדוי לאיזו
תקופה. מה זאת אומרת?
אצל הגויים, אם הם רגועים, או הם ממש משוגעים לגמרי.
טוב. אורך השם שאני לא מבין מה אתה מדבר. בסדר.
לא?
לא יודע, מה אכפת לי. יאיר, אתה פגשת את זה בחוץ לארץ?
מישהו
טעיתי
במקום
שהרבה יותר פרימיטיבי, אבל נגיד במקומות הנקראים מודרניים. מה? אנחנו לא מדברים על אלכוהול וזה.
גם כשהם פה, באים תיירים ואתה רואה...
בדרך כלל, ככה מקובלנו, לא? מקובלנו שבדרך כלל המצב, למשל, בכבישים, מישהו אמר לי שבחוץ לארץ לא צופרים בצופר. אפילו חושב שאסור על פי החוק או משהו כזה? מישהו אמר לי, אסור?
באנגליה, הרב. אבל כשהם שוקדים, הרב.
באנגליה, מה? רגע, לא, אבל על פי החוק, באנגליה אסור...
אין צפצופים באנגליה.
אז אדם כמו קובי נוסע לאנגליה, אומר... כי זה צד ימין וצד שמאל, כן. אומר, איזה מנומסים האנגלים ופה בארץ, איך שאתה נוחת מיד. אז עכשיו אנחנו מבינים איפה זה מתחיל. או לפחות הבנה אחת מאיפה זה מתחיל. לפי הסדר אמרנו... מה? ברור שצריך לגלות את זה בכיוון החיובי, אבל כמה אנחנו מבינים איפה זה נובע? אם כן, ברוך השם, אנחנו עקשנים. תגיד לי, אתה מכיר את נשיא מדינתנו? נשיא מדינת ישראל, אתה שמעת עליו פעם? כן. מה התכונה הכי תכונתית שלו? א', ברוך השם. ב', עקשן, עקשן. הוא עדיין מאמין שהמזרח התיכון הוא אחר. ראית איזה עקשנות? הלוואי שאני הייתי מתעקש להבין תוספות כמו שהוא מתעקש למזרח התיכון חדש. למה זה מצחיק? בוא ניקח את מידת העקשנות הזאת לכיוון הזה. זה נשיא מדינת ישראל, כלומר, הוא התמצית של כלל ישראל. ישראל עקשני. עידן, מה אתה אומר?
גם האכזריות בעצם תכונה בנו בצד. בצורה הכי שלילית שלה.
אני לא יודע מה אתה קורא, למה אתה קורא ממזריות? ארמומיות? איך? אכזריות. לא הייתי אומר את זה. ככה הייתי משתמש במילים אחרות קצת. זה יפזר אותנו עכשיו. מה השורש של המילה אכזר? אחד הפירושים. אכזר. להיות אכזר זה להיות זר למה שאתה. אכזר. אבל נעזוב, זה מפזר אותנו עכשיו. הייתי אומר ככה, שמידת האכזריות היא צריכה להופיע בישראל, אבל היא זרה לנו. זה מאוד לא מתאים לנפש הישראלית, התמימה והנקייה, לתלות אויבים על העצים, וכמו שאמרנו אתמול, לקצץ להם את בנות הידיים והרגליים, כמו שעשה דוד המלך. זה מאוד לא אנחנו. או למדוד אותם בחבל. זה לא אנחנו. אבל מצד שני, גם מידת האכזריות כלולה בכלל המידות. כותב הרב מאמרי הראייה, שעד רבה, אם אנחנו רוצים להיות אחוזים במידת החסד, חייבת להופיע בתוכנו מידת האכזריות. כי מה שמאחיז אותנו, כך כותב הרב, מה שגורם לנו להיות אחוזים במידת החסד, היא דווקא האכזריות. טוב, אז זה יפזר אותנו עכשיו. אנחנו לומדים עכשיו את העיקרון. ילד, מה רצית?
אתה סיימת אתמול על החידוש שעם ישראל הוא בעל מזכשות. אמרת
שענה
על
העולם
הזמוני
והשנים הולך לסדים. אנחנו כרגע מסכמים את אתמול. בואו קודם כל נדע שאישרנו כרגע.
למה הם ככה ובביטויים לא ככה?
אנחנו עוד לא הבנו איך יכול להיות. בואו נשאל שאלה מקדימה לשאלה שלך. עוד לא הבנו איך יכול להיות שישראל מצד אחד בישנים ומצד שני עזים. לכאורה בישנות ועזות זה הפך.
לא, אנחנו מדברים פה על כנסת ישראל,
נכון? אז איך יכול להיות שבכנסת ישראל אנחנו בישנים ועזים?
אנחנו מדברים גם על הדוגמאות מהמהות שבחוץ לארץ וכאלה דברים שורים אחרים, לא
מבין את הקשר. לא הבנתי מה אתה אומר.
אתה אומר בביטוי שישראל עזים, נכון?
לא רק בביטוי, במהות ישראל עזים.
אנחנו עכשיו מדברים פה רק על המהות?
ודאי. כנסת ישראל, ישראל עזים שבאומות.
כי לפעמים אנשים אומרים ככה וככה, ואתה אומר לא, אנחנו רק בכנסת ישראל.
אנחנו נדבר על זה באריכות. נגיד את זה ככה, נשתמש בהגדרה של הרב במדבר שור. הרב אומר שיש מידות שהן עצמיות לנפש, ויש מידות שהן חיצוניות לנפש. הוא קורא לזה כוח זר חוץ לנפש. כך הוא קורא לסוף ציטוט. אז אנחנו נגלה שהמידות היותר עצמיות לישראל מצד המהות והקשר עם אלוקים, זה ודאי המידות הטובות. המידות שהן חיצוניות לנפש, אבל הן חלק מאיתנו, אלה המידות הקשות. והחידוש הגדול שמתברר בעם ישראל, שיכול להכליל בקרבו את שני סוגי המידות. הרב כותב במדבר שור, וכי אברהם אבינו לא ידע, סליחה, יצחק אבינו, לא ידע שיעקב הוא יותר צדיק מעשיו. אז איך יצחק אבינו חשב לברך את עשיו? מה הוא חשב? אומר הרב במדבר שור, אני אומר את זה בתמצית, אומר הרב במדבר שור, יצחק אבינו ידע שהעולם צריך להיגאל. עכשיו הוא לא ידע איך הוא ייגאל. האם הוא ייגאל בתמימות, בעדינות, או שהוא ייגאל בתקיפות, במאבקיות, באכזריות. אז הוא לא ידע אם העולם יגאל על ידי אישיות כמו יעקב, ישתם השבועלים, או יגאל על ידי אישיות כמו עשיו, איש צייד, איש יודע צד יסדה. אמר יצחק אבינו, א', מה שאני רואה במציאות, שכנראה העולם הזה הוא לא כל כך תמים. וכן יעקב אבינו תמים, תישאר בישיבה תמים, מי שיגאל את העולם זה עשיו. ב', זה שעשיו בכור, זה כנראה סימן מהשמיים, כך חשב יצחק, שעשיו הוא זה שיגאל את העולם. סברה. אמרה רבקה, רגע, מה פתאום? יעקב יכול להיות גם איש תם יושב ועולים מבפנים, וגם איש יודע צד יסדה מבחוץ. מה נעשה? נגלה ליצחק, שבעצם אותה אישיות שנקראת יעקב, שנקראת עם ישראל, אותה אישיות יכולה להיות עצמית מבפנים בישנית, ומצד שני חיצונית לנפש, אבל עדיין חלק מהמהות, חלק מהאישיות, עזה. לכן מה שזיכה אומר הרב את יעקב בברכות, זה לא התמימות של יעקב, את זה יצחק ידע מהתחלה. אלא מה שזיכה את יעקב בברכות זה שיצחק זיהה, שיעקב יכול להיות אכזרי מבחוץ, עשיו מבחוץ, אבל מבחוץ. הכל כל יעקב, ועדיין ידי עשיו. זה דוד המלך. וכן, מה שזיכה את יעקב בברכות, זאת לא התמימות היעקבית, אלא האכזריות העשווית, אבל מבחוץ.
זה חלק מהמהות.
זה חלק מהמהות מבחוץ. יש כוח שהוא עצמי לנפש, יש, נגיד אנחנו הספרדים בסליחות, נשמה ונשמת הנשמה. מה זה? אמרת הנשמה, מה זה נשמת הנשמה? יש פנים ועוד פנים ועוד פנים ועוד פנים. הפנים היותר פנימי של ישראל זה חסד, רחמנים בישנים וגומי חסדים. אבל למה הגענו זה עכשיו? אנחנו אומרים להגיע זה אחר כך. המעטפת של האישיות, שהיא לא הביטוי החיצוני, שהיא חלק מהמהות שלנו, זה עזות, ישראל עזים שבאומות.
זה לא הביטוי החיצוני.
לא, זה חלק מהמהות אבל החיצונית שלנו.
רגע, גם במהות יש את הסתירה, יש את
ה... במהות אין סתירה, השם אחד ושמו אחד. במהות הכל אחד. אלא מה? יש. אתם רוצים שאני אתפזר על זה רגע? אם הגענו כבר לפה? התפזר. טוב, אני מתפזר עכשיו 10 דקות. 10 דקות. יהודה בן תימא אומר, הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות אסון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגהינה, ובושת פנים לגן עדן. יהי רצון מפניך, השם לקרנו לקרבותינו, שיבנים בית המקדש במהרה בימינו, ותחלקנו בתורתך. בסדר? אוקיי. לא זוכר איפה זה נמצא. פרק ד', משנה? פרק ה', אולי משנה כף. זה תלוי בנוסחאות. תסתכלו אחר כך. בקיצור, לקראת סוף פרק ה'. כמה שאלות? בוא נקשה 3 קושיות. 4 קושיות. קושיה ראשונה. יהודה בן תימא אומר, הווה אז כנמר. אוקיי, מידת העזות היא טובה או רע?
טובה.
הווה אז, כנמר. הוא היה אומר, אז פנים לגהינה. אם כן, עזות היא טובה או רע? רע? קושיה ראשונה. בוא נתלהב קודם כל מהקושיות. כן, קודם כל, הווה אז כנמר, העזות היא טובה. ב', אז פנים לגהינה, רע.
למה זה רק
לגהינה? גהינה זה טוב?
לא, אבל אז פנים לגהינה.
אדם שהוא אז פנים הוא לגיהנום.
אז פנים לך לגיהנום כבר?
ודאי, כן. אם כן, קושיה א', מידת העזות היא טובה או רע, ברש אתה רואה ואז כנמר, ברש אתה רואה, אז פנים לגיהנום. הלאה, שאלה ב', קושיה ב'. הוא היה אומר, אז פנים לגיהנום, הוא בושת פנים לגן עדן. אם כן, בושת פנים זו מידה טובה או רע? טובה. מצד שני כתוב בגמרא מקום אחר, לא הבא שאני למד. כי מידת הבושה היא טובה או רע? רע, קושיה ב', קושיה ג'. ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים. מצד שני ישראל עזים שבאומות. איך יכולים להיות גם בישנים גם עזים? שאלה ד', יהי רצון מלפניך השם לקרנו ולקרב אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. מה זה קשור למשנה, ריבונו של עולם? משנה זה לימוד תורה, זה לא תפילה, זה לא יהי רצון פה. איך הגענו בכלל ליהי רצון? למה אתה נהנה? כתוב בגמרא שאסור להנח. זה מכלל למדה גמרא. אם ככה, מה קשור יהי רצון מלפניך פה? אומר הרב מצוות ראייה, מצווה א', ממש בהתחלה, יש ספר נקרא מצוות ראייה של הערות של הרב קוק על השולחן ערוך. בהתחלה, יש פה, אני אפתח אם תרצו תכף. אומר הרב מביא מקורות קודמים, כלומר זה לא המצאה של הרב קוק, זה כתוב במקורות קודמים, מביא מקורות לזה. אומר הרב ככה, כל מקום שכתובה המילה פנים, מדובר על תכונה פנימית. בושת פנים, אז פנים. כל מקום שלא כתובה המילה פנים, מדובר על תכונה חיצונית או על מעשה חיצוני. ואז, לא הביישן, לא כתוב ואז פנים כנמר, כתוב ואז כנמר. לא כתוב לא הביישן פנים למד, כתוב לא הביישן למד. הסבר. עכשיו בואו נעשה סדר. מבחינה פנימית מהותית, הכוח העצמי של הנפש הישראלית, סגולת ישראל, בושת פנים לגן עדן. אנחנו במהות ביישנים. אנחנו במהות רחמנים וגומלי חסדים. אנחנו במהות אשתם יושב אוהלי. זה אנחנו. אומר לך יהודה בן תימא, תשמע חביבי. זה נכון שאנחנו עם ישראל בושת פנים לגן עדן. זה נכון. אבל מצד שני, בעולם הזה חביבי יש מאבקים. מה אתה חושב שאם אתה תהיה אשתם יושב אוהלי, אתה תגל את העולם? יבוא עליך עשיו. לכן הווה אז, כאן אמר. תגלה את תכונת העזות החיצונית שבך, או בפעולות הזאת, אבל מבחוץ אל תהיה אז פנים. הווה אז כנמר, הרי המשנה הזאת הדרכה מעשית, הווה אז כנמר. הוא היה אומר, תיזהר מאוד, שהפעולה הזו שאתה עושה, שהיא התכונה החיצונית שלך, תיזהר מאוד שלא תהפך לתכונה פנימית שלך, שלא יקרה מצב שאחרי המעשים משכו על בבות. הווה אז כנמר, אבל הוא היה אומר אז פנים לגהינה, תיזהר שאז הוא יהפוך לאז פנים. מדוע? כי בושת פנים לגן עדן. אם ככה, בואו נרגע נתרץ את התירוש של הגמרא. לא הביישן למד. למה לא הביישן למד? לא כי הוא מתבייש להצביע בכיתה. הוא מתבייש לשאול למה לא מברכים בכל רם על הכוס, על הקפה. לא, כי הוא לא ביישן פנים. הוא לא ביישן באמת האדם הזה. אדם שהוא ביישן מבפנים, יש לו בושה. אז הוא שואל. הוא יודע שחסר לו. אז יש לו ממי לקבל. אדם שהוא לא ביישן מבפנים, הוא רק ביישן. אז הוא משחק אותה כצנוע. הוא משחק אותה כענוותן. אבל באמת הוא מלא גאווה. אדם שמלא גאווה יכול ללמוד ממישהו? הוא מרגיש שאין לו ממי ללמוד, הוא יודע את הכל. אם כן, לא הביישן למד. כי הביישן פנים למד. אם כן, הווה אז כנמר. הוא היה אומר, אז פנים לגהינם. הוא בושה פנים לגן עדן. אם כן, איך יכול להיות שאנחנו גם בישנים וגם עזים? בישנים מבפנים, עזים מבחוץ. יהי רצון לפניך, איזה יופי. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ולוקח אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אם אנחנו רוצים לתקן את העולם, זה רק אם אנחנו נכליל בתוכנו את שני הכוחות. בישנים מבפנים, עזים מבחוץ. אם נהיה בישנים מבפנים, בישנים מבחוץ, ימחקו אותנו. אם נהיה עזים מבחוץ וזה יהפך לעזות מבפנים, איבדנו את התכונה הישראלית, את הערך האלוקי שלנו. לכן אם אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושיהיה לנו חלק אמיתי בתורה, זה גילוי כלל הכוחות. אבל כלל הכוחות באופן הזה. בישנים בפנים, עזים מבחוץ. טוב, זה לקח פחות מ-10 דקות. בסדר? זהו, אין לכם מה להגיד יותר? מה? זה לא כתוב כל מה שאני אמרתי עכשיו. רק העיקרון כתוב והלבשנו את זה על מה שבקרנו להלביש את זה. מצוות ראייה, אתה מכיר את הספר הזה? מצוות ראייה. ברואה וחידושי הלכות ויראות לענייני ארבעת חלקי טור ושולחן ערוך ומפרשיה. אז כתוב בסימן א', סעיף א', התגבר קרי לעבודת בוראו. אני מדלק טיפה. אומר הרב מה שאומר, הוא מחלק בין מידת הגבורה למידת העזות. למה כתוב התגבר קרי? הרי השולחן ערוך מה בחר? יהודה בן תימא אומר, רביעס כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור קרי. למה לא כתוב השולחן ערוך, יהיה עז כנמר? יעז כנמר לקום לעבודת בוראו. לעבודת בוראו, לא כתוב. כתוב התגבר קרי. כלומר, מה שהשולחן ערוך בחר מתוך ארבעת המשלים האלה, זה רק להיות גיבור כמו אריה, ולא להיות עז כמו נמר. אז על זה הרב מטפל, בזה הרב מדבר. מה ההבדל בין גבורה לבין עזות? בכל אופן, ניקר רק את מה שקשור אלינו. ונראה לי, דזהו חילוק בין מידת הגבורה למידת העזות. שהעזות, אף על פי שצריך להשתמש בה לעבודת השם יתברך, מכל מקום, המידה בעצמה, בעצמיותה, אז פנים, תכף נראה, היא פחותה. ואין לקנותה בתורת קינן בנפש. אבל הגבורה יפה היא בעצם, ומאתרת את הנפש. עכשיו מה שאמרנו. ובזה השכחן הפטרה, ובזה מצאנו פתרון. במה שאירו החוקרים בלשון ובמידות. דמה היא טעמה אצל מידת העזות מצינו שחלק הטוב שבה יכונה אז, ולא מילת פנים. אז כאן אמר. והחלק הרע יכונה עם יחס הפנים, אז פנים לגעינה. ובבושת ובהיפוך, שהחלק הטוב יכונה עם פנים, בושת פנים בגן עדן. והחלק הרע בלא פנים, ולא הביישן למד. עיין בספר יין לבנו, בספר תל אורות וכו'. ובדברנו התבהר על נכון. כי פנים מורה על הקניין שבנפש, מידה פנימית. שמי שקנה מידת העזות, מקריא אז פנים. כי הפנים הוא הצורה, או הפנים הוא הצורה, והיינו הנפש. אני מדלק טיפה. משום אחי, מי שמשתמש במידת העזות, אבל אינה קנויה בנפשו, הוא משובח, כשמשתמש בה במקום הדרוש לעשות עושנה בפשב השמיים. לכן הביא אז כאן אמר. אבל הקונה אותה בנפשו הוא מגונה, לכן אז פנים לגעינה. אבל מידת הבושת, הקונה אותה הוא משובח, לכן בושת פנים לגן עדן. אבל אם לא קנה אותה בנפשו, הוא משתמש בה לבד, לא הביישן, למד. אינו ראוי להשתמש בה במקום שתמנע מהחוכמה ושלמות, אף על פי שהיא מידה טובה בקניינה בנפש. על כן אין לגנות את הבושת פנים, כי קניין הבושת הוא מעולה, וכן גינה בצדק את העז פנים, אף על פי שבפעולות העזות נמצא מעלה. אבל הקניין מגונה הוא בה. במדבר שהוא הרב אומר, כאן זה קניין מידתי, מידותי ופעולתי ופעולות. ובמדבר שהוא הרב אומר יותר מדויק מזה, שזה לא רק קניין פנימי ופעולות, זה לא מידה ופעולה, אלא זה מידות עצמיות לנפש ומידות חיצוניות לנפש. כוח זר חוץ לנפש. דרוש כף ח', אם אני לא טועה.
זה קשור
יותר יעקב ועשיו.
זה קשור יותר באופן?
לא הבנתי.
יש
עוד פעם הרב דיבר
על עניין של מידות אופי?
יבדל אותנו, עזוב. לא, הקדוש ברוך הוא שתל בנו מידת הביישנות הפנימית והעזות החיצונית. והחידוש שלנו, עכשיו שימו לב, עכשיו אם אנחנו נוסיף את מה שאמרנו היום, על גבי אתמול, יוצא נפלא מאוד. יוצא שהחידוש של עם ישראל זה היכולת לגלות את הבורא באחדות המידות, שזה בא לידי ביטוי דווקא במידות הקשות, עזות, קנאות וכו'. אבל החידוש הישראלי הזה הוא חיצוני. איזה יופי. נפלא מאוד. לא יודע, אני מתלהב, מה אני אגיד לך? לא, זה תורה אנחנו לומדים, באמת. איזה דברים אנחנו לומדים פה. מה?
זה לא פשוט.
דברים גדולים אנחנו לומדים פה.
אבל אם אתה אומר שהחידוש של עם ישראל זה
הרב קוק.
אז אפשר להגיד שזה בעצם החידוש, העניין של הפליליות, כי מידות, אני רוצה שאלה מקדימה, הוא נתן לכנסת ישראל מידות יותר קשות ממה שהוא נתן לאחרים, ויותר טובות ממה שהוא נתן לאחרים, או נתן לכולם אותו דבר, רק ישראל יודעים איך לנתן
אותם? א', אפשרות א'. להם יש מידות טובות ברמה נמוכה, באיכות נמוכה, לנו יש מידות טובות באיכות עמוקה.
נכון. הספקטרום יותר רחב.
נכון. הספקטרום שלנו יותר רחב בכמות ובאיכות.
כמות ובאיכות.
כלומר, גם באיכות, המידות הטובות שלהם, זה קטן לעומת המידות הטובות שלנו, זה באיכות. ב', המידות הרעות בכלל לא נמצאות אצלם.
אז ברגע ש...
הפוך על הפוך.
ברגע שיש לנו...
הפוך על הפוך. אז איך הם כאלה רשעים? אז איך הגענו לשואה? שאלה חמורה.
נכון.
אבל זה לא עכשיו הנושא שלנו.
וגם אם אנחנו אין לנו תורה, ואנחנו רואים שהתורה, מה שדיברנו אתמול, החוכמה העליונה, היא בעצם מנתבת את המידות הקשות יותר לאלוקות, שהן יהיו באופן חיצוני לאלוקות, אז איך מישהו בלי תורה לא מתבטא בצורה כזאת יחזרי כמו שאר האומות אחרות?
אנחנו נגלה שכן. נגלה שכן.
בהיסטוריה...
נגלה שכן.
הרב, זה בעצם
משתרבל
לאיזון בין
הכוחות
השכליים
לכוחות
הרגשיים.
זה מה שהחברות
שלך
עכשיו אמר.
זה מה שאמרו. כן. כלומר, כל זה נובע מתוך...
מהיחס הזה שדיברנו עליו אתמול.
כל המידות האלה קיימות כאילו בעם יהודי, מתוך... כלומר, כמו
שאמר, ניתוק. בוא רגע נחזור להגדרות של אתמול.
זה נובע מתוך איזשהו ציבור אלוקי.
אני חוזר רגע להגדרות של אתמול. הנה, אני חוזר רגע להגדרות של אתמול. מה הכותרת של הדף שלנו עכשיו? מהות כנסת ישראל. אמרנו, פתיחה, נכון? רגע, אני רוצה לעזור, לך. שנייה, אני רוצה לפתור את הקושיה, שנייה. מה הכותרת של הדף שלנו עכשיו? מהות כנסת ישראל, נכון? מהי המהות? מילה אחת, תגיד. לא, מה כתוב בדף? מה כתוב בדף? בצד שמאל למעלה, ראית מה כתוב?
הלאה.
מה כתוב? כן, קראת.
מהות כנסת ישראל, תכונת חייה.
כלליות. כלליות, נכון? אם כן, הדף שלנו עוסק בכלליות הישראלית. מהי הכלליות הישראלית? מה אנחנו כוללים? אנחנו כוללים את השכל האנושי הקטן, את השכל האלוקי הגדול. אנחנו כוללים את המידות הטובות הקטנות, את המידות הקשות הגדולות. וכדי שתיווצר הפרופורציה, אז יש את היחס שדיברנו עליו אתמול. אז אני חוזר רגע, דקוב אוכל נתנו שתי מתנות. מתנה אחת, שכל אלוהי גדול, תורה. מתנה שנייה, אחדות מידות הבורא, מידות קשות. כדי ליצור את האיזונים שדיברנו עליהם אתמול בשני המסלולים, אז אחד מאזן את השני. איזה גאונות של ריבונו של עולם. מדהים.
ואם לא משתמשים בחוכמה העליונה,
אז אמר לך אלעד, זו קטסטרופה שבישראל תהיה הרבה יותר קטסטרופלית מהקטסטרופה של הגוי.
השאלה היא, בגלל שיש לנו גם מידות רכות מאוד, אם זה אפילו בלי חוכמה גדולה, אם יש איזשהו איזון למידות הקשות מאוד. באופן פנימי, לא?
אבל בואו נשמור את כל זה. לזה נגיע בהמשך, לעם ישראל. כשנגיע לעם ישראל נדבר על זה באריכות. טוב, זה קצת יותר ברור מאתמול עכשיו? מה? נו חבר'ה, תעודדו אותי. קצת יותר ברור מאתמול? קצת. בבקשה, נו.
מה זה כעס
הפנים? נעזוב, אנחנו מתפזרים עכשיו. הוא שואל, למה הרמב״ם אמר שכעס הפנים, שאסור לכעוס, אלא כעס הפנים? וכעס הפנים הרי זה חיצוני. הרי הפנים למדנו זה פנימי. זאת השאלה. נעזוב עכשיו. יש סוגיה בהלכות דעות פרק א' פרק ב' לרמב״ם. בסדר, נעזוב את זה. דרך אגב, לעניות דעתי, מחילה, אנחנו בדרך כלל לא מבינים בכלל מה הרמב״ם רוצה. כי פרק א', אני לא מתכוון להתפזר, רק אני מקצין את הקושיה. כי פרק א', הרמב״ם אומר לא לכעוס בכלל אפילו לדבר גדול. סליחה, טעיתי. בפרק א', הרמב״ם אומר לכעוס שכל כעס הוא צריך להיות באמצע. כלומר, כעס על דבר שראוי לכעוס עליו. בפרק ב', הוא כותב לא לכעוס בכלל אפילו לדבר גדול. אז זה מסתדר. אלא שם כעס הפנים, בפרק ב' הוא כותב. נו, זה יכול להיות. טוב. כלומר, מה שאני עושה זה להתחמק מלהגיד מחלוקת בין הרב קוק לבין הרמב״ם. טוב, מי רצה כאן לדבר מקודם? היה עוד מישהו. בסדר, אפשר להמשיך הלאה? בבקשה, כן. שמך, שכחתי. כן.
אמרנו שאנחנו עוסקים עכשיו בכנסת ישראל, ואתמול הפסקה, אני בא לך רק על כנסת ישראל, כי זה מתחיל באומה הישראלית. אני מסתכל במקום אחד, שם אמרנו בהתחלה, כנסת ישראל, היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית.
כן.
ואז הרב אמר ששם זה הגילות, האומה הישראלית.
עוד פעם, נעשה סדר רגע, נעשה סדר. מקור מספר אחד שלמדנו שלשום, הכלליות היותר כללית. כלומר, שאם אנחנו מנסים לבדוק מהי התכונה הישראלית, אז התכונה הישראלית היא שהיא התמצית, הגרעיניות, הקוד הסודי, ה-DNA, כן, האטום של כל הבריאה. כמו שאמרנו, תשחט את הכוס קפה, מה תגלה בסוף? הנה, ברוך השם, דוגמה טובה. תשחט את כוס הקפה, מה קיבלת בסוף? הפקת קפה, הנה, תמצית ההוויה. עכשיו, מי שהכין את הכוס קפה הזאת יודע שזה מה שהפך את הכוס קפה הזאת לכוס קפה ולא לכוס מים. אז זה קדם, זה המערל. אבל מי שלא יודע, יקרא ברמחל, הנה, גילינו, הנה, תמצית ההוויה. בסדר גמור. גילינו. רק רגע, שנייה. אם כן, מקום מספר אחד. כנסת ישראל היא התמצית של הכל. בסדר, זה הכלליות היותר כללית, זה הכלליות א', כלליות פתיחה א', זה הכי כללי שאפשר להגיד על עם ישראל, שכנסת ישראל הוא תמצית הכל. עכשיו, אתמול רצינו קצת יותר לקרב את זה אל החיים, אל הממשות, אל המציאות, כי הרגשתי לפני יומיים שזה מרחף מדי, זה כללי מדי, זה מופשט. לכן קפצנו ולא המשכנו בפסקה אחת, יש הרי שם עוד שתי פסקאות, נכון? למה קפצנו בפסקה שתיים? כי הרגשתי שקצת מרחף, קצת מופשט. אז, ולכן אמרנו, בואו נלמד סוגיה יותר קרובה אלינו, יותר מעשית, למרות שיזגו לי תכנסת ישראל. ואז ראינו את העולם שנקרא שכל, שתי רמות, מידות שתי רמות, היחס ביניהם והכולליות. זאת המטרה שלנו כרגע. לראות את הצד הכללי שבישראל מרובד שאנחנו יכולים יותר להיפגש איתו, כי זה יותר קרוב אל המציאות, ופחות מופשט. אני חושב שפסקה 2 יותר קרובה מאשר פסקה 1, לא? כן או לא? יותר מעשית. עכשיו מה אתה אומר?
לא, אני לא כל כך מבין את זה. לראה שכל פסקה 2 זה פשוט מדבר בגילות. העניין של כנסת ישראל זה התמצית ההוויה כולה, וזה איזשהו משהו גדול. גם בפסקה, במקור 1 ג' כאילו אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים, בתוארים מוגבלים. וכאילו יש שם איזשהו משהו טוב וגדול, אנחנו לא יכולים ממש להגדיר אותו ולהגיד על הכוחות שיש לו, יש לו, אמרנו, מידות קשות וכל
מיני. אוקיי, אבל מי להגיע להבנה שמקור 2 זה עם ישראל? לא, מקור 2 זה התכונה של עם ישראל.
אבל איך אפשר להגיד שהתכונה של עם ישראל יש לה פוטנציאל לבד? כאילו, כנסת ישראל זה רק טוב.
לא, לא אמרנו את זה עוד פעם.
אמרנו שזה אדם גדול.
אז אני חוזר שוב. התכונה של עם ישראל זה שכל אנושי קטן ושכל אלוהי גדול, מידות קטנות, טובות ומידות קשות וכו'. ויצירת היחס הכללי הזה בצורה הנכונה. עד לכאן כנסת ישראל. בסדר?
יפה.
רגע, שנייה. עכשיו, אם אנחנו לא מגלים את זה נכון, אז אנחנו מגיעים לעם ישראל. ואז מגיעים לכל המשברים שאתה מציין.
אז למה שלא נגיד שזה הגילוי, כל פסקה
שלנו? למה להגיד שזה גילוי?
כי זה מה שדענו, שזה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה.
לא, רציתי, אני מסכים, אוקיי, אז אני מנסה להסביר יותר את עצמי. ניסיתי רק להראות את זה ברמה יותר מעשית, כדי שזה יותר קרוב אלינו. בוא נחזור, אני רוצה רגע להסביר, בעקבות שרואי אומר רגע. התכונות האלה שעם ישראל קיבל, ככנסת ישראל, כמה שכנוס בו, כסגולה, כמה שהוא מסוגל אליו, כשכל אנושי קטן ושכל אלוהי גדול, מידות טובות, מידות קשות, זה הטבע שלנו, זאת התכונה, זה האופי, זה הכישרון, זה מה שאנחנו באמת, זה מה שכנוס בנו, זה כנסת ישראל. עכשיו, אם אנחנו לא מארגנים את כל הכוחות האלה, את כל הכישרונות האלה, את כל האופי הזה, את כל הטבע הזה נכון, אז נגיע לקלקולים שרק נתנו דוגמאות כדי להבין איך זה מופיע בעולם שלנו. אם זה בלבל, אז אני מוחק, אני לוקח מהפרוטוקול את כל זה, ונמחק את זה. אוקיי, כשנגיע להם ישראל נדבר על זה. אתה צודק, אם זה ככה.
לא, אבל רק להבנה, אז האומה הישראלית זה הגילוי או שזה כנסת?
אז אתה נתפס, סליחה שאני אומר, אתה נתפס ל...
מה המושג? האומה הישראלית...
עוד פעם, האומה הישראלית במקור מספר 1 זה הגילוי. בסדר? האומה הישראלית בפסקה מספר 2 זה מה שכנוס.
אז זה לא
טוב. ודאי שלא. דרך אגב, הרמב״ם כותב למשל בסוגיה אחת לגמרי, שהוא השתמש פעמים שונות במילה נפש ונשמה, וצריך לדעת מה הוא מתכוון שהוא מדבר על כל פעם. בכל פעם, בכל מצב. טוב, רבותיי, השארנו קו. ואיך ברח לי שמך?
ליאור. לא מידות קטנות בגויים, והחזריות שבגויים בא בקטן, שזה רק טוב שיש בהם.
זה מה ששאלתי מקודם, הרי יש מידות קשות אצל הגויים. יש מידות רעות מאוד אצל הגויים. אז בוא נתרץ תירוץ שזה בקטן. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה קצת אחרת, אבל אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, כי זה יפזר אותנו. הרב קוק כותב בספר אורות, שהגויים התכחשו, ובפרט הוא מכוון לנצרות, שהגויים התכחשו לכך שיש באדם מידות רעות, כלומר קשות שיכולות להיות כרעות. למה הם התכחשו? כי הם אמרו, אם האלוהים הוא טוב, אז איך הוא יכול להוציא מתוך הרע? מהרע? הדומה מולי דומה? אם כן, הגויים נולדו מהרע. אם כן, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שהוא חסד יביא דין, יוציא דין? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שהוא טוב יוציא רע? אם כן, אמרו, אין בנפש האנושית מידות רעות. קרי קשות. עכשיו אנחנו, להבדיל היהדות מה אומרת, הפוך בדיוק. האלוהי הוא כל כך טוב, שהטוב יכול להתגלות גם בטוב וגם ברע. יש גם טוב ביצר הרע, הוא לא עובדו בכל אביך, בשני יצריך, ביצר טוב ביצר הרע. תקלף את הקליפה הרע, תגלה את המידה הטובה שקשה לגלות אותה. בסדר גמור. אומר הרב, עכשיו הפוך על הפוך. באורות המלחמה. היות והגויים התכחשו לכך, שיש בנפש האנושית מידות קשות שיכולות להיות רעות, וכאילו הבינו את נפש האדם בצורה הבאה שיש לו רק מידות טובות, בעצם מה הם עשו? בפועל הם דחקו את המציאות של המידות הקשות, מכף הרעות, שנמצאות בתוכם, וכאילו אמרו שיש רק מידות טובות בתוכם. עכשיו מה קורה כשאתה דוחק קפיץ? דוחק, מתפרץ! אומר הרב, ואז מה יצא? התוצאה ההיסטורית הייתה, שמצאנו אצל הגויים מלחמות רבות דמים, תכף אולי נקרא את זה, וגדולות האכזריות. ומצאנו פתאום אכזריות נוראה אצלם. איך זה יצא? זה יצא כי הם התכחשו למידות הקשות, מקף אצלם הרעות, שנמצאות בנפש האנושית. אמרו כי בכל האלוהים הוא רק טוב. דחקו, לא היו מוכנים לקבל את זה שיש מידות קשות בנפש האנושית. אבל כל תכונה, כל מידה, בסופו של דבר רוצה לצאת אל הפועל. ואז התפרץ באכזריות גדולה מאוד. נקרא את זה אולי. מישהו רואה ספר אורות אצלו? איפה? אורות המלחמה, פסקה ה'. כמובן, הרב מתכוון כאן לנצרות, לא... דרך אגב, זה נכתב לפני השואה. הדברים נכתבו לפני השואה. מה הרב היה כותב אחרי השואה? כלומר, האמת היא אותה אמת, אבל כנראה הקצנה של הדברים. אבל העיקרון, תראו איזה תובנה. הכבישה המוסרית, שעל פי התרבות החולונית, אורות המלחמה, פסקה ה', עמוד ת"ו, ספר אורות. הכבישה המוסרית, שעל פי התרבות החולונית, כלומר, התרבות החולונית, משמעשון חול, מחלה, הגויים, התרבות החולנית, החולנית, החילונית, כבשה כוחות מוסריים בנפש האדם. לא הייתה מוכנה להקל את זה, שיש באדם מידות קשות. כי כביכול זה סותר את הטוב האלוהי. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, העיקה הליבה. כמו כל כוח שרוצה לצאת לפועל ולא יוצא לפועל, זה מעיק.
מה קורה לכבישה המוסרית?
הכבישה המוסרית, כלומר חוסר ההכרה, חוסר ההבנה, חוסר המוכנות, לגלות את המידות הקשות שבך, אלא לכבוש את זה. להסתיר את זה, בדיוק. להסתיר את זה, לבטל את זה, לנסות להגיד זה לא קיים. וכולי.
בשם המוסר.
דרך אגב, זה האומניות של היום. זה האומניות המזויפת של השמאל העולמי. זה, בדיוק זה, זה. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם. ואז מה קרה? והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם. הם לא מוכנים לחשוף את זה, לא מוכנים לגלות את זה, כי הם אמרו אין את זה, אבל באמת יש את זה. אז מה קרה כשאתה לא מוציא את זה בחוץ? זה מצטבר, מצטבר, מצטבר. כמו זה שמפניה, בקבוק שמפניה, שאתה לוחץ את הפקק, לוחץ, וזה נדחף, נדחף, נדחף פנימה, וכו'. ואז מה קורה בסוף? והם יוצאים מחרצובותיהם, אותם מידות רעות, חולאים וקצפונות, שהפכו להיות עוד יותר רעות, ועוד יותר חוליות, ועוד יותר קצפוניות, אם אפשר לקרוא זה ככה. כמה הפכו להיות יותר קיצוניות ממה שבאמת הם היו, בגלל שלא נתנו להם להתגלות. והם יוצאים מחרצובותיהם, על ידי המלחמות רבות הדמים, זה מלא. מלחמה יש דם, ויש הרבה דם. וגדולות האכזריות. איזה אכזריות גדולה, מאיפה זה מגיע? הנאותה יותר לטבעם, הבלתי מזוקק עדיין כעת, זה הרבה יותר מתאים להם. האכזריות הזאת מאשר להגיד חסד, טוב, רחמנות. זה הנצרות.
זה לפני השואה.
זה הנצרות, זה לפני השואה. היה פה יהודי, לפני שנים, שהתחתן עם גרה גרמניה. גרה גרמניה. והיינו קשורים ככה זה, והם באו לנו שבת פעם אחת התארחו אצלנו בבית. ואני אמרתי, אני פותח את הכל על השולחן, אני לא... לא... אמרתי לה, תגידי לי, אני רוצה שאת תגידי לי. לפי דעתך, למה הייתה שואה? היא אמרה לי מילה אחת, נצרות. פשוט. הנצרות שדיברה בשם החסד, ודחקה את המידות הקשות הנמצאות אצל הגויים, ברמה נמוכה. העיקה ליבם, והתפוצץ. עכשיו, דרך אגב, לא צריך שהיא תתארח אצלי בבית כדי שאני ידע את זה.
בוודאי, יש לו...
היום מדברים על זה כבר. היום זה דבר ידוע. היום זה דבר ידוע. אבל מה? לא כולם מעיזים להגיד את זה בקול גדול. בקול רם. כי מי יודע איזה השלכות יהיו לזה. וכו'. אבל היום פשטות. למה את השואה? הנוצרות. ברור. כן. יש לנו דקה לשאלה הקשה הזאת.
ואני לא אסנלוגיה, אני פשוט קשה לי שלא לחשוב למה שאלתי אתמול איך זה ששאלתי על דוד, אז אמרת שאני מסתכל ברמת ההיסטוריון. בסדר, קיבלתי.
מה, נפגעת? סליחה, אני מתנצל.
עיתונאי, היסטוריון.
רגע, נפגעת ממני? רגע, תענה לי. הוא לא רוצה לענות לי. נפגעת? 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 אני מבקש סליחה בציבור ופרסת. מה? לא נפגעת.
אני מקבל את זה. אני חושב שיכול להיות שחסר לי המבט הנכון, אבל... אז אני שואל ככה, אם זה ככה, אז למה עכשיו שמדובר פה באנשים אחרים, זה כן ברברי וזה כן... מה, בגלל שהם נוצרים ואנחנו יהודים?
לא, בגלל שזאת התכונה שלהם. בגלל שזה האופי שלהם. אולי אני לא מבין עד הסוף את שאלתך, מה השאלה?
בוא,
משפט שלם, משפט שלם בתחביר, אני רוצה להבין מה אתה שואל.
אוקיי. האכזריות, מיד האכזריות, מופיעה גם אצלנו וגם אצל הגויים.
כן.
אז למה...
רק משפט אחד, בוא נוסיף על זה. אצלנו יכול להתגלות, יכולה להתגלות, או יכול להתגלות הטוב שבמידת האכזריות, ואצלם לא.
אוקיי.
ולכן הם קיבלו מידות קשות יחסית קטנות, ואנחנו קיבלנו מידות קשות גדולות. הלאה, תמשיך, רגע, אני רוצה להבין את צחי, הלאה.
עכשיו, על צד זה, את רבה, על צד זה, אם הם קיבלו מידות קשות קטנות, זאת אומרת שהם אמורים להיות פחות אכזריים.
יפה, אז בדיוק בשביל זה, הקראתי ספר אורות. איך יכול להיות שהם כאלה אכזריים? זה בדיוק השאלה. תשובה, שהפקק נדחף, הפקק דחף את הקפיץ.
בשם הצביעות הזאת.
תגיד, ראית פעם, יש קפיצים גדולים ויש קפיצים קטנים, נכון? יש קפיצים מסיביים, יש קפיצים פחות מסיביים, נכון? עכשיו נגיד קפיץ פחות מסיבי, שהוא פחות קפיץ, אבל תדחוק אותו. הוא יקפוץ יותר רחוק מאשר הקפיץ המסיבי או לא? לא, את הקפיץ הוא לא דחקת, הקפיץ הוא כמו שהוא. יש קפיץ עומד, הנה, קפיץ עומד, הנה, קפיץ עומד. בסדר, הקפיץ עומד. ויש קפיץ שאתה דוחק אותו, דוחק, 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 דוחק. הוא יקפוץ יותר גבוה מהקפיץ הזה, למרות שהוא קטן. בסדר, אני מציע, בואו נשמור את זה, אנחנו רוצים לדבר על זה בהמשך. בואו נשמור את זה להמשך. בסדר, אוקיי. הבנו רבותה, היום יותר טוב מאתמול? מה? אפשר להמשיך הלאה מחר? רגע, אפשר לקבל דף, שיעורי בית. נא להכין מחר את 3. מחר אנחנו גם הולכים ללמוד סוגיה חשובה מאוד. אם כן, בואו נסקר רגע. מקור מספר 1, א', כלליות כללית מאוד, תמצית ההוויה. מקור מספר 2, כלליות הכוחות והכישרונות שהקדוש ברוך הוא שם באדם. שכל אלוהי, שכל אנושי, מידות אלוהיות, מידות נקרא לזה טבעיות. 3, אנחנו מחר הולכים לדבר על עוד סוגיה כללית שיש בעם ישראל. כלליות שיש בעם ישראל. אז נא להכין את 3. רק 3.